טוב. פרשת כי תצא היא אחת הפרשות המרובות ביותר במצוות. 74 מצוות מונה בעל ספר החינוך בפרשה שלנו. והמעניין מאוד הוא ששליש מן המצוות הללו עוסק בענייני אישות ומשפחה. 74 מצוות עובקים הרבה מאוד עניינים ותחומים של מחנה ומלחמה ובין אדם לחברתו ובין אדם לעמו ולארצו. וחלק נכבד מאוד מהם עוסק בעניינים האלו שבאישות. אני מבקש את השיעור הפעם להקדיש לבירור מסוים בנושאים של אישות וקידושין, מתוך עיון בשלוש מן המצוות הקשורות לעניין הזה בפרשה שלנו. המצווה הראשונה היא מצוות לא תעשה. לא תהיה כדי אישה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל. זוהי מצוות לא תעשה, שבפשטות כוונתה, כפי שרש"י מביא מיד במקום, בפרק כ"ג על הפסוק, לא תהיה כדי אישה מופקרת, מקודשת ומזומנת לזנות. כדי אישה הפוך בדיוק מהמושג של קודש, של קידושין. מצוות עשה של קידושין גם היא בפרשה שלנו, ועוד מעט נגיע לעיון רחב הרבה יותר במצווה הזאת. כדי אישה היא ההפך מזה. היא זו המקודשת להפקרות, המקודשת להפקיר את עצמה. על פי רש"י, וכך על פי מפרשים אחרים, כך על פי הרייבד והרמב"ן, שחולקים על הרמב"ם שיעמוד במרכז עיוננו בעוד רגע אחד, הלא תעשה הזה, הלאו הזה, עוסק באיסור זנות, דהיינו ההפקרה של האדם חלילה את ביתו להזנותה, או ההפקרה של האישה עצמה להזנות, אם באיש ולא יהיה קדש, ואם באישה ולא תהיה קדישה. המעניין בזה הוא שבעצם, לפי הדברים האלו, המצווה היא שונה לחלוטין מהמצווה כפי שלומד אותה הרמב״ם בהלכה ובספר המצוות. לפי הרמב״ם המצווה היא המצווה הבאה, אני קורא את מקור מספר 3. רמב״ם בהלכות אישות בפרק א'. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. פוגע כמו פוגש. אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, ובועל אותה על אם הדרך, והולך. שים טוב לב על פי הרמב״ם, לא מדובר פה באיש או אישה המופקרים לזנות, שזהו יעדם, כפי שרש"י הסביר את המילה כדי אישה מקודשת לזנות, אלא באיש ואישה שמרצונם המלא שלהם, בחיסרון אחד שעוד רגע יגדיר הרמב״ם, חיים חיי אישות כדיכול שאינם חיי אישות. הרמב״ם מגדיר את זה מיד. וזוהי הנקראת כדי אישה. כלומר, לא זאת המופקרת לזנות. זוהי הנקראת כדי אישה. מיד הדבר מוכח עוד יותר. מי שניתנה התורה, נאסרה הקדישה, שנאמר לו תהיה קדישה מבנות ישראל, לפיכך, זה העיקר, כל הבועל אישה לשם זנות. מה פירוש המושג זנות? לנו בשלהי המאה ה-20 קשה יהיה לתפוס את הרמב״ם הזה עכשיו. כלומר, כל הבועל אישה לשם זנות, בלא קידושין, לוקה מן התורה, לפי שבעל קדישה. זנות, על פי הרמב״ם, אין פירושה זנות על פי רש"י. על פי רש"י מדובר פה באישה או באיש המופקרים ומזומנים לכל. על פי הרמב״ם מדובר פה בקיום קשר ללא קידושין. וברגע שהוא נעשה ללא קידושין, הוא נקרא עכשיו במושג הזה, הוא עובר על הלב שלא תהיה קדישה מבנות ישראל. קודם מתן תורה הדבר היה לגיטימי לחלוטין. נושאי הכלים על הרמב״ם אומרים מיד, זהו בדיוק הסיפור של יהודה ותמר. המדובר פה הוא על קדישה, היא על הדרך בעיניים, זאת הייתה תמר. יהודה לא עובר שום איסור מפני שזה קודם מתן תורה. ומה קרה במתן תורה? במתן תורה נוצרה יצירה חדשה. ליצירה החדשה הזאת קוראים קידושין. ומרגע שהיצירה הזאת נוצרה, נוצרה נורמה מוסרית חדשה בעולם. אבל החידוש ברמב״ם הוא, העבירה על הנורמה המוסרית הזאת, היא המושג שקוראת לו התורה בעילת זנות. גמרא מלאה בביטוי של העושה בעילתו בעילת זנות, והכוונה שם היא בדיוק אותה הכוונה. כלומר, שלא לשם קידושין. לא מופקרת ומוזמנת לזנות, או מופקר ומוזמן לזנות בקדישה או בקדש, מבנות ישראל או מבני ישראל. אלא מציאות כזאת של קשר שהוא משולל קידושין. זה חידוש מאוד גדול על פי הרמב״ם, והחידוש הזה הוא הופך להיות גדול הרבה יותר כאשר חושבים על הדבר הבא. מי שעשה בעילתו ללא קידושין, עבר על לב, והלב הזה, הלא תעשה הזה, הוא לב שיש בו מעשה, ולוקים עליו מן התורה. דין מלכות מן התורה קיים עליו כמו על כל לב. עיון במצווה נוספת יוצר אבסורד שלכאורה קשה לעכל אותו. אני רוצה לעבור לפסוקים במקור 4. הפסוקים במקור 4 מדברים על היחס של התורה לאונס. בפרק כ"ב, מפסוקים כ"ה ואילה. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כי בשדה מצאה, צעקה הנערה המאורסה, ואין מושיעה לה. יחס מוחלט מאוד, קיצוני מאוד, לנושא של אונס, המקרה שלנו בנערה מאורסה. נערה מאורסה, פירושו שעברה כבר את שלב האירוסין, הוא השלב שקרא לו הרמב״ם לפני כן קידושין. אני עוד מעט אחזור על המושגים האלה כדי להבין את כל המכלול. היחס לאונס, ובחברה בת ימינו חשוב לחזור על הפסוקים האלה ועל הנלמד מהם עוד יותר, מפורש בפסוק השני, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, שווה רצח. זאת הגדרה משפטית חזקה מאוד, שהתוצאות שלה הן התוצאות שנמצאות במקור מספר 5. אילו הייתה התפיסה המשפטית של שלהי המאה ה-20 מצליחה להתקדם את אותם אלפי שנים כדי להגיע לתוצאות האלה, להתקדם אחורה, להגיע לאותן התוצאות שמקור מספר 5 מגיע, היינו נמצאים בתפיסה אחרת לגמרי. תנו רבנן, סוגיה במסכת סנהדרין, ואני התנתקתי רגע מנושא הקידושין, אני עוסק רגע בסוגיה הזאת, ומזה אני אחזור לנושא הקודם. מניין לרודף אחר חברו להורגו שניתן להצילו בנפשו? זו סוגיה מנותקת לגמרי. הרודף אחר חברו להורגו, פירושו דין רודף. מהו דין רודף? מצב שבו אני רואה אדם רץ אחרי אדם אחר להרוג אותו, מוטלת עליי חובה חוקית על פי התורה של לא תעמוד על דם רעך, סתם בסוגריים, חובה שמוטלת עליי רק על פי התורה, חוק שאסור לי לעבור עליו. זה לא אקט מוסרי להציל את חברי, אלא זו חובה שמוטלת עליי. אבל היא עד כדי כך מוטלת עליי, שאם כדי להציל אותו אני חייב לפגוע ברודף, אז מותר להצילו גם אם אני לוקח את הסיכון שאני פוגע ברודף. זהו דין רודף. הרודף אחר חברו להורגו, ניתן להצילו בנפשו של הרודף. הדין הזה הוא דין ארוך מאוד, הוא דין גדול. הרמב״ם מתחיל אותו במקרה הקלאסי שהבעיה נתקלת בצורות קשות, בנושא שבו הרודף הוא לאו דווקא אדם רע. הדוגמה הקלאסית של הרודף הוא אישה שצריכה להציל את עצמה בתור יולדת, כאשר הוא ברא רודף אותה. הוא מסכן אותה, מסכן את חייה. אז ניתן להציל אותה בנפשו של העובר שיש לו דין רודף. זה מושג שלם, דין רודף. איך זה קשור אלינו? הברייתא שואלת, מניין ההלכה הזו? לא רק שעל פי ההלכה היהודית שלנו, אדם חייב על פי דין להציל את חברו הנרדף, זו לא רק תביעה מוסרית, אלא מניין שאפילו להציל אותו על ידי נפשו של הרודף הוא גם מחויב. כמובן, אם הוא מוכיח שהוא מיצה את כל האפשרויות לעשות את זה בלי לפגוע בנפשו של הרודף. מניין שהוא מחויב? עונה הגמרא את התשובה הבאה. דבי רבי תנא. היקש ההוא. לומדים את זה בהיקש. כך למדו בבית המדרש של רבי. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וכולי. אז פשט הפסוקים הוא שהאונס הוא כל כך חמור והוא שווה כמו רצח. כלומר, לפי הפשט של הפסוק, מהו הדבר הברור לכולם שהוא חמור? מה הדבר שנורמטיבית החברה מבינה את חומרתו יותר? הרצח. וכשרוצים לזעזע אותי ולהגיד לי מהי חומרתו של האונס בחברה, אומרים לי הוא שווה רצח. אבל בבי רבי למדו את זה כך, וביחד עם זה הפוך. והנה הלימוד, וזהו לימוד עצום. וירבי תנא היקש ההוא, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. וכי מה למדנו מרוצח מעתה? מה למדנו? הרי זה בא ללמד, זה נמצא למד. זאת צורת דרישה בתורה. הרוצח בא ללמד מה? כמה האונס חמור, ונמצא הרוצח למד מן האונס. איך? מקיש רוצח לנערה, מקיש רוצח לאונס נערה. מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו? אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. מי אמר לכם שזה נכון? ונערה מאורסה גופה. מנהלן, מניין אתה יודע את זה? כדתנה דבי רבי ישמעאל, דתנה דבי רבי ישמעאל, צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה. כלומר, הרי שאם יש מושיע לה, הוא חייב להושיע. איך? בכל דבר שיושיע. כדי להבין את זה, נחזור לפסוק האחרון. כי בשדה מצאה, צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה. זאת אומרת, שאם אני הייתי באותו מקום, אדם שלישי, ואני יכול להושיע אותה, אני מחויב להושיע. ואם אני מחויב להושיע, אני מחויב להושיע בכל צורה. אפילו בנפשו של הרודף. עכשיו בוא נשים טוב לב מה למדה כאן התורה בנושא של אונס. ראיתי אדם שלא רוצה להרוג ולא רוצה לפגוע גופנית בחבלה. אלא רוצה לעשות כאן מצב של אונס, אז זה לא שזה דומה לרצח, אלא כדי להציל את האנוסה מן האונס על פי דין, אם צריך מותר להרוג את האונס כדי שלא יקיים את זממו. זהו המוסר של התורה, במה פירושו של אונס נערה מאורסת. הרוצח נלמד מן האונס. זה דבר מדהים. הרי הרוצח רודף כדי להרוג. אז כל אחד בנורמות גם שלנו יכול להבין שכדי להציל את הנרדף, אני צריך לנסות כמה שניתן בלי לפגוע ברודף, ובדלי ברירה כדי להציל את הנרדף, אפגע ברודף. אבל הרי באונס זה לא פיקוח נפש כזה גדול. לא נעים. לא כך התורה הבינה באונס בנערה מאורסה. הדין הוא שאני חייב להצילה ממה, לא מרצח, אלא מאונס, אפילו על חשבון הריגתו של האדם ההולך לאנס. זאת תפיסתה של התורה, מהי פגיעה בנושא של נערה מאורסה. מהי פגיעה בנושא של אירוסין? זהו העולם של היחס לאונס. ומתוך שני הדברים שבהם פתח, לא תהיה קדישה, ומאידך אונס, אני רוצה להעלות את האבסורד הבא שמעלה אותו הרמב״ם בעצמו כדי להבין את הדברים הראשונים שבהם פתח. האונס הוא חמור מאוד. אבל אם לא תפסתי את האונס, היה כאן אונס, מה עכשיו דינו? לא בנערה מאורסה. מה דינו? גם זה מתברר בפרשה שלנו. האונס המפתה, המוציא שם רע, לא ניכנס לכל הפרטים, העונש שלהם הוא עונש כספי, כבד מאוד. העונש הכספי הוא 100 כסף, 50 כסף. מלבד העונש הכספי, גם נאמר על האונס או המפתה, לא יוכל שלחה כל ימיו. אם היא מרצונה החופשי מתנגדת להיות איתו, אז היא זכאית, אבל הוא לא יכול להתנגד. אבל מה אין באונס סתם? לא בנערה מאורסה. מה אין באונס? אין מלכות. יש חובה ממונית. והרי לפנינו אבסורד לכאורה מופלא. אותה תורה שלימדה אותנו כרגע. מהו האונס במקרה הזה של נערה מאורסה? שהוא לא רק שהוא דומה לרוצח, אלא שהרוצח נלמד ממנו כמה הוא חמור. אותה תורה קובעת עכשיו בעצם את ההלכה המשונה כל כך הבאה. איש ואישה שחיים בלא כתובה וקידושין, קשה להעלות את זה, את האבסורד הזה לכאורה בשלהי המאה ה-20, בתפיסה המוסרית שלנו. אבל דווקא לכן אני רוצה לדבר. איש ואישה שחיים בלא כתובה וקידושין, חייבים מלכות מן התורה. אונס ומפתה, לא חייב מלכות. אלא רק עונש כספי. אם כדי להציל את הנערה המאורסה ונערה מאורסה, אז אני צריך להצילה אפילו בנפשו. אבל אחרי שהיה אונס לא בנערה מאורסה. הפעולה הזאת שהתייחסתי אליה לפני רגע כחמורה מרצח, אפילו לא מזכה את עושיה, במרכאות כפולות, לא מזכה את עושיה במלכות, אלא בעונש כספי. והפעולה הכי רצונית, זכויות הפרט, הכי בסיסיות בעולם, רצה הוא ורצה היא לחיות בלא כתובה וקידושין, זה כל האסון. כאן יש מלכות מן התורה. הרמב״ם מעלה את האבסורד הזה, הוא מסביר אותו בשפה שאני חושב שהיא פתיחה לעולם שלם בימים שאנחנו נמצאים בהם. מקור מספר 6. נמצאים דבריו של בעל ספר החינוך, המצטט את הרמב״ם, ונראה את הדברים לפי הציטוט הזה, על הלא תעשה שבו פתחנו את השיעור. מה פירוש לא תהיה קדישה מבנות ישראל? מזכיר, על פי רש"י, קדישה פירושו מופקרת, מיועדת, מקודשת לזנות. על פי הרמב״ם, והחינוך ההולך בעקבותיו, אני מצטט, מהי המצווה? שנמנענו מלבעול אישה בלא כתובה וקידושין. זה הכל. ועל זה נאמר לו תהיה כדאישה מבנות ישראל. שב דברי הרמב״ם. וכתב הרמב״ם זיכרונו לברכה וזה לשונו. הוא כבר נכפל הלב וזה העניין בלשון אחר בכתוב ובעיקרא, אותו לא תעשה כבר נאמר. אל תחלל את ביתך להזנותה. ובמחילה, בהבנה פשוטה, כולנו היינו מבינים להזנותה פירושה חלילה, שהיא תהיה מופקרת לזנות. לא כך מבין שם הרמב״ם. ולשון ספרי, אל תחלל את ביתך זה המוסר ביתו פנויה שלא לשם אישות. וחיים משותפים ללא קידושים. וכשהוא מוסר אותה, כי היא עדיין קטנה, אם היא גדולה, אז כן המוסר את עצמה שלא לשם אישות. ואז שואל את עצמו הרמב״ם, ושמע ממני לאיזה דבר נכפל זה הלב וזה הלשון, ואיזה עניין הוסיף. למה הלאו הזה נכפל? הרמב״ם מעריך, אני אומר אלפי משהו לפני שעוברים לחלק הבא ברמב״ם, אומר הרמב״ם את הדבר הבא. הייתי אומר, ולכן כפלה את זה התורה. אני הייתי חושב את המחשבה הבאה. עונה, שהוא כל כך אמור, אם עבר עליו האדם, לא בנערה מאורסה. אם עבר עליו האדם, מה הוא חייב? ממון. הוא חייב חובות ממוניות כל ימיו אולי. 50 כסף, 100 כסף, לא יוכל שלך. אם כך, לא הייתי מבין למה צריך להיות כל כך חמור העניין של לתת ביתו או לתת עצמה או לתת עצמו למצב של ללא קידושים. כי הרי זה כמו דבר ממוני. איך פותרים את זה לכאורה? פותרים את זה על ידי ממון, הרבה ממון, מאה כסף. אז באה התורה וקובעת את הקביעה הבאה, אני קורא את הרמב״ם בסופו. האונס, הוא אומר, הוא חמור, אבל כמעט באבסורד קובע הרמב״ם את הקביעה המוסרית הבאה. מבחינה נורמטיבית, מבחינת הנורמות שהשתרשו בחברה, הקדישה, כלומר, החיים הפתוחים ללא קידושים, הם חמורים יותר. הייתכן, הנה הדברים. אבל כשיהיה הדבר ברצון שניהם יחד, ובפרסום, זה לגיטימי. זאת אווירה לגיטימית. זה הסגנון הלגיטימי. אין שום צד היתר לזה בשום עניין. והראה טעם בזה. ואמר, למה זה מסוכן כל כך? ולא תבנה הארץ ומלאה הארץ דימה. אבל איך מיישבים את האבסורד הזה? הנה הסיום ברמב״ם. לפי שהפיתוי והאונס ימעט מציאותם. זה חמור ביותר, אבל החברה מבינה שזאת חריגה. החברה מבינה שזאת חריגה וצריך להילחם בה. אם היא מוסרית פחות מדי החברה, אם היא לא תופסת מהי החומרה של החריגה הזאת, שהחריגה הזאת זהה לרצח במצבים מסוימים, אז היא לא תדע לטפל בחריגה. אבל הבעיה החברתית מוסרית לא נובעת מהחריגות של האונס והמפתה, אלא ממה? וכשיהיה העניין בבחירה ורצון, ירבה זה ויתפשט בארץ. וזה טעם יפה מאוד ומשובח בזה הפסוק. שזה רמב״ם שקשה לעכל אותו בימים שלנו, המציאות המוסרית שאנחנו מכירים. מבחינה מסוימת אומר הרמב״ם, תול את מוסד הקידושים, ערער את מושג החובה הקדושה של המשפחה, ופגמת בנורמה של קדושה בישראל, עוד יותר מדי חריגות מזעזעות שבהן צריך לטפל כחריגות. לא תהיה קדישה ולאו שמקבלים עליו מלכות. האונס ישלם את ממונו. במצבים מסוימים יהיה חייב לדעת להפעיל סנקציות כאלה, סנקציות אחרות. באונס נערה מאורסה, ארדוף אחריו עד מותו. אבל הנורמה החברתית שבה אין קידושים, היא נקודת המשבר שיכולה להרוס חברה שלנו. לא החריגות בשוליים, אלא הלגיטימציה במרכז. הלגיטימציה הכללית, הרפיון במה שאנחנו קוראים לו חידוש. אני חושב שכדי להבין את הדברים, צריכים להיכנס למצווה השלישית, שביקשתי להיכנס אליה הפעם, היא המצווה המרכזית שבה אני רוצה לעסוק, שמיים. אני חושב שכדי להבין את העניין לעומק, צריכים להיכנס למצווה השלישית שביקשתי לעסוק בה הפעם, השלישית והאחרונה, שבה אני רוצה לעסוק בהרחבה וממנה לחזור אל הדברים שבהם פתחנו, מצוות הקידושין בעצמה. המצווה הזאת שנקראת קידושין, נמצאת בפרשה שלנו. זוהי מצוות עשה, שנמצאת במקור מספר 7, כי ייקח איש, אישה ובעלה וכו'. כל המקור הזה של מצוות הקידושין הוא מקור מאוד מעניין, מפני שהמשך הפסוק בכלל לא עוסק בנושא של קידושין, אלא במצב ההפוך. המשך הפסוק עוסק בנושא של גירושין, והיה אם לא תמצא חן וכו' וכו'. אבל המקור למצוות הקידושין נמצא כאן ברישה של הפסוק הזה. כי ייקח איש אישה. מה זאת הלקיחה הזאת של כי ייקח איש אישה? הלקיחה הזאת היא האירוסין. אנחנו מחלקים, ולפני שנתקדם, אני מבקש לזכור רגע את המושגים, ולזכור אותם. אנחנו מכירים שני מושגים. מושג אחד שקוראים לו אירוסין, ומושג שני שקוראים לו נישואין. האירוסין הם מצב קודם לנישואין, שמדין תורה הם היו בתקופה מוקדמת הרבה יותר מהנישואין. בין האירוסין לנישואין עברה תקופה ארוכה, י"ב חודשים. היום האירוסין והנישואין שניהם בעצם נעשים מתחת לחופה. האירוסים אינם אותה מסיבה מוכרת שעושים הרבה זמן לפני כן, אלא האקט של הקידושין. מהו האקט של הקידושין? האקט של הקידושין הוא אותו הרגע שבו החתן נותן לכלה את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והקידושין האלו הם מצוות העשה של כי ייקח איש אישה. אחרי הקידושין, שמיד נברר מה קורה בהם מבחינה משפטית, מגיע השלב הבא שנקרא נישואין. היום המרחק בין הקידושין לנישואין הוא מרחק קצר מאוד. אולי הוא מרחק של דקה אחת, אם הנישואין הם החופה מיד. אולי הוא קצת יותר ארוך, אבל הוא מרחק קצר מאוד. לכאורה נראה שהאירוסין הם בעצם אקט פורמלי. קצר, ראשוני. מה עושים האירוסין מבחינה הלכתית? ומה עושים הנישואין? האירוסין אוסרים בעצם את האיש ואת האישה על עצמם. הביטוי, הרי את מקודשת לי, פירושו אסורה אקולי אלמה כהקדש. מה פירוש? לפני האירוסין, שנינו היינו מותרים לעולם כולו. פוטנציאלי. היינו צריכים במצב של קידושין ונישואין להכיר את כל מי שמותר לנו בעולם להכיר. מרגע זה אנחנו מכניסים את עצמנו למצב של איסור, לא של היתר. האיסור הוא לא רק שלך על העולם כולו, שלנו על העולם כולו, אלא קודם כל גם על עצמנו. כלומר, אקט הקידושין הוא בעצם אקט בדיוק הפוך מהנישואין. בנישואין אנחנו מתירים את עצמנו. ובקידושין אנחנו אוספרים את עצמנו. אלה האירוסים ואלה הנישואים. המצווה של כי ייקח איש אישה היא מצוות עשה של קידושין. אין מצוות עשה של נישואים. דבר מאוד מעניין. אין בתרי"ג מצוות עשה של נישואים. יש מצוות עשה של קידושין. כל מה שדיברנו עד עכשיו על מה שנאסר לפני מתן תורה וכולי, הוא הנושא של איסור בלא קידושין. אם הנישואים, אז חייבת להיות כתובה וכולי, ולזה לא ניכנס הפעם. מה בעצם קורה בקידושין האלה? הרמב״ם מגדיר את הדברים באותו פרק שבו פתחנו את הדברים ברמב״ם מקודם, במקור מספר 8. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. זאת הלכה אחרת מההלכה הקודמת, מיד נראה אותה. אם רצה הוא והיא, בשתי ההלכות הרמב״ם בכלל לא עוסק במצב של אונס, של לא רצה או לא רצה, אלא רצה הוא והיא. ליסה אותה, רצו ליסה, רצו נישואים, מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש ליסה אישה, לפני הנישואין יהיה את הקניין הזה, את הטבעת הזו. קנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה שנאמר כי ייקח איש אישה. והאירוסין האלו הם מה שהתורה מחייבת. אולי הטוב ביותר להבין אותם הוא פשוט לחזור רגע על הברכה שאותה מברכים מתחת לחופה, הברכה שאנחנו קוראים לה ברכת האירוסין. הברכה נמצאת במקור 9. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. ברכה מסובכת קצת, מסורבלת, ארוכה, ואנחנו ננתח אותה יחד עכשיו. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות. מה זה על העריות? העריות פירושו כל מי שאסורות לי בתור עריות, בתור קרובות משפחה לי. הם, בת, אב, כל העריות שמופיעות בספר ויקרא בפרשת עריות. ואסר לנו את הארוסות. והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אני על הברכה הזאת הייתי רוצה לשאול כמה שאלות. עסקנו פעם אחת בברכה הזאת, ובהקשר של הדברים הראשונים נדמה לי שיש לה עומק אחר בפני עצמו. זו ברכה מאוד מאוד יסודית. ראשית בוא נראה את הסיום של הברכה, נתחיל דווקא מהסוף. נדמה לי שאין עוד אף מצווה שאדם מקיים והוא מברך על המצווה הזאת, שעל ידי המצווה הזאת עם ישראל מתקדש. זאת ברכה עם כוח אדיר. אנחנו מברכים מקדש ישראל והזמנים בחגים. אנחנו מברכים מקדש ישראל ביום הכיפורים, ביום כיפור. אנחנו אף פעם לא מברכים מקדש ישראל על ידי יום הכיפורים, או מקדש ישראל. שעל ידה עם ישראל מתקדש. מאיפה זה? מי לימד אותנו? מאוד משמעותית המצווה הזאת. המצווה ליסה אישה, ולפני שיסה אישה שיהיה קידושים. על ידה עם ישראל מתקדש. ננסה להבין את זה עוד מעט. ובואו נחזור אולי לתחילת הברכה. ראשית אולי מותר לשאול את השאלה הכי פשוטה. חלק מהשאלות האלה שואל הראש, נראה אותו מיד בפנים. ראשית אולי אפשר לשאול את השאלה הפשוטה ביותר. ישנה מצוות עשה מן התורה כי ייקח איש אישה. המצווה עשה הזאת פירושה קידושין. למה לא ברך כמו על כל מצווה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו בכי ייקח. כמו שקידשנו במצוותיו וציוונו להבדיל, אני יודע, כל מצווה על נטילת ידיים. אז כשקידשנו במצוותיו וציוונו, כי היא כך. מה פתאום עכשיו מספרים את כל ההיסטוריה של העולם? שקידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, הרי זה לא קשור לקידושים. זה נחמד מאוד, אבל זה לא קשור. למה לא קודם כל הברכה הפשוטה? שקידשנו במצוותיו וציוונו לארס. שני, בוא נתחיל לראות רגע את הברכה. העריות כבר שאלנו מה הן קשורות. אחר כך מופיע החלק של ואסר לנו את הארוסות. זה פלאי פלא. מישהו מאיתנו מכיר עוד ברכה בעולם? שאדם מברך על משהו שאסור לו. זו היא ברכה מופלאה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שיש עליי איסור. איזו מין ברכה? מה פתאום מברכים? אדם רוצה לאכול. אז הוא מברך על מה שאסור לו, על מה שמותר לו. ואחרי ואסר לנו את הארוסות, ממשיכה הברכה, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. אז זה הבנו. חופה זה הנישואים, קידושים זה האירוסים. יכול להיות שהסדר היה צריך להיות הפוך, על ידי קידושים וחופה. ועל הסוף כבר שאלנו, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. הסיומת הזאת גם מעלה לי שאלה נוספת שאולי מותר לשאול. כל מי שזוכר, מי שעוד יזכור בעזרת השם, הברכה הזאת, מיד אחריה, עוברים לעשייתם. זאת אומרת, עושים את הקידושים. מה פירוש עושים את הקידושים? מיד אחרי הברכה, יש את נתינת הטבעת. אלה הקידושים. זאת אומרת, שאני עכשיו ברכתי ברכה, ואחר כך קיימתי את המצווה. אני חושב שאף אחד מאיתנו כמעט לא מכיר מנהג, שבו את הברכה הזאת, מברך מי שהולך לקיים את המצווה. את הברכה הזאת תמיד מברך הרב שעורך את החופה. למה? למה לא יברך את הברכה מי שעכשיו רוצים לקיים את המצווה? הרי בכל מצווה אני מברך ומקיים את המצווה. ראיתי מי שרוצים לתרץ שלא רוצים כל כך להביך את החתנים, אז שמישהו לא ידע, כן ידע, נו. במשך שנתיים הוא ילמד את הברכה הקשה. זה לא נראה. למה שמישהו יברך? אז זה נכון שאפשר להוציא ידי חובה. אבל למה להוציא ידי חובה? למה לא יברכו מי שמקיימים את המצווה, יברך החתן, אשר קידשנו במצוותיו, ויקיים את המצווה? שאלות האלו, חלקן אגב, נוגע בהן הראש, במקור הבא, במקור 10, אולי נראה את לשונו במהירות, יש מקשין על נוסח הברכה הזו, למה אין מברכין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש את האישה? זו השאלה הראשונה ששאלנו, ועוד, היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא? והלא אין לנו מברכין שאסר לנו עבר מן החי והתיר לנו את השחוט. זה אומר כדוגמה, אדם מברך כשהוא אוכל בשר, אז כשהוא שוחט הוא מברך על השחיטה, הוא לא מברך על זה שאסור לו לאכול לא שחוט. אז איזו מין ברכה זאת? אסור לי איק, ואני מברך על זה. ועוד, מה העניין להזכיר הריות בך? הראש עונה כפי שעונה, ובחלק מהדברים שלו אנחנו נשתמש מיד, ונדמה לי שכאן נמצאת המהפכה הגדולה. המושג של האירוסים, הוא נמצא כאן בשורש של הברכה. מהו בעצם האירוסים? או בעברית אחרת, היום. של האירוסין יש משמעות של דקות. מה זה עושה כל כך? מה הסיפור הזה? הדבר הוא פלאי. האירוסין מחברים בעצם בין האיש והאישה חיבור קנייני, מחייב. כשרוצים לצאת ממצב של אירוסין, חייבים גט. בדיוק כמו אחרי הנישואים. היום אנחנו לא מכירים את זה. אבל כשהיה זמן בין האירוסין לנישואים, האירוסין יוצרים מחויבות מוחלטת. המחויבות הזאת קושרת אותנו, קושרת את האיש ואת האישה, אבל היא לא מתירה אותנו. היא אוסרת אותנו. ומה הם קשורים? מאוד מעניין את המילה הזאת בעברית. צור, בעברית זו מילה בעלת שתי משמעויות שנראות הפוכות. מצד אחד אסור פירושו, אנחנו אסורים זה לזו וזו לזה, כלומר, אנחנו מרוחקים. מצד שני, פירושה של המילה אסור הוא בדיוק הפוך. לאסור שני דברים פירושו, לקשור אותם יחד. לחבר. שתי צורות מחברות את האיש ואת האישה. הצורה השנייה היא הצורה שהעולם מכיר והיא הייתה קיימת גם קודם מתן תורה ואותה עם ישראל לא המציא. היא הנישואים. הקשר בינינו הוא הקשר האנושי שבין האיש והאישה. זהו הקשר הנורמלי, האידיאלי, החיובי על פי התורה. אבל הקשר הזה, כך מסתבר, מוקדם סוג של קשר אחר לגמרי, שמבלעדיו הקשר של נישואין נקרא ברמב״ם זנות. הקשר המוקדם הוא הקשר של האירוסין. מה שמחבר אותי ואותה הוא לא את ואני. מה שמחבר אותי ואותך זה הקדוש ברוך הוא שברגע זה אוסר אותי עלייך ואותך. אנחנו מחוברים בחיבור של נצח, בחיבור של קדושה. ורק מכוח החיבור הזה אנחנו נכנסים למצב שקוראים לו נכון? זה אקט שהתרחש ונמשך רק חצי דקה. קצת יותר, קצת פחות. אבל הוא שינה מהותית את כל המושג של אישות. הוא יצר עכשיו את מושג האישות. אנחנו מברכים בשבע ברכות מתחת לחופה, שתי ברכות צמודות, שהחיבור ביניהם נראה מאוד מוזר, גם המיקום שלהם נראה קצת מוזר. אנחנו מברכים שם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם. שאלתי פה כבר פעם, זאת ברכה נפלאה, אבל באמת נראה שמקומה הוא לא דווקא מתחת לחופה. זו ברכה שהרבה יותר מתאים היה לברך אותה למשל בחדר הלידה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם. מה פתאום עכשיו? ואחר כך באה ברכה שנייה, וזה עוד יותר מוזר, כי הברכה השנייה מסתיימת אותו דבר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. זה פירוש רש"י לברכה הראשונה. הרי בברכה הראשונה אמרתי, אז אם הברכה הראשונה חסרה, אפשר להשלים את הכל יחד. ובכלל מה זה עושה פה? זאת אותה עברית שהרגע ראינו בה את המושג אסור. זה נשמע חידוש, אבל זה פשט בעברית. אדם, המילה אדם. נגענו בזה פעם בבראשית. אדם זה יחיד או שאדם זה רבים? מה השאלה המוזרה? איך אומרים אדם ברבים? אין אדמים. גם אין הטיות. דמו, דמה, אין. אז זה יחיד או רבים? לפי השימוש שלנו זה ודאי אחי, כשרוצים להגיד רבים אומרים בני אדם. אבל בתורה זה לא כך. התורה מתארת את בריאת הזכר והנקבה, את הפגישה ביניהם, ואז כתוב כך, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא את שמם אדם. עכשיו פסוק. מה פירוש אדם? זכר ונקבה. כלומר, מתי נוצר האדם? עכשיו, מתחת החופה. עכשיו התממשה העובדה של ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם. כי האדם הזה נברא במצב של בעל הוועידה שמחזר על הוועידתו. של שני חלקים, הזוהר קורא לאיש ולאישה לפני נישואיהם תרי פלגי גופה. שני חצאי גוף. שני חלקים היוצרים עם עצמם כל הזמן את החיבור עד שהחיבור הזה מתקיים. כל עוד החיבור הזה לא התקיים, אז התקיימה כאן בריאה פוטנציאלית שבסוף תהיה אדם. למה לא ברחתי בחדר הלידה יוצר האדם? כי זה פשוט 20 שנה לפני הזמן. עכשיו אני מברך יוצר האדם, והברכה הראשונה היא פשוט השלמה של מה שלא ברכתי. ואז באה הברכה השנייה ששייכת עכשיו לחופה. איך הוא נוצר? שיצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בעניין הדי אז. וכיוון שזה מותקן ממנו, הרי שהעסק הזה הוא דבר אלוקי, שצריך להתרחש, להתקיים, והוא צריך להתקיים נצחית. המושג של איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן, הוא המושג העמוק של אירוסין ונישואין. האירוסין הם מה שקובעים את זה שאנחנו אסורים יחד, דרך זה שהקדוש ברוך הוא אוסר אותנו יחד. לא את ולא אני, אוסרים את עצמנו יחד. כי למה שאני ואת אוסרים, יש את הכלל של כל מה שבר אנוש. אבל כדי שהשותפות הזאת שלנו עכשיו בבניין עולם, כדי שהשותפות הזאת שלנו עכשיו בפעולה האלוקית, כדי שהשותפות הזאת שלנו עכשיו באיש ואישה, תהיה שותפות אלוקית, צריך ששכינה תפעיל את השותפות. הנציב מוולוז'ין מאיר בשבע הברכות, בברכה נוספת הערה שאני בכוונה מקדים שזה הנציב מוולוז'ין, אם לא אקדים כך יקלו לי ויגידו שזה איזו אמירה כזאת או אחרת, אבל הנציב הוא זה שאומר. יש עוד ברכה בשבע הברכות, ברכה השישית, שמח תשמח ראים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה השם משמח חתן וחלה. ראשית מבחינת העברי, למרות שאפשר ליישב את זה, שמו פה הידיעה במילה האהובים, לא במילה ראים. ישנן גרסאות שגורסות שמח תשמח הרעים האהובים. כך היה צריך להיות בפשטות. ואז מה זה הידיעה? מה זה האהובים? האהובים זה לזו וזו לזה. ורעים, זאת הייתה מילה נרדפת. אבל עכשיו בגרסה כתוב שמח תשמח רעים, כך הרמב״ם גורס ברוב הסידורים, שמח תשמח רעים, לא באהובים, האהובים. כלומר, עכשיו הם יהיו רעים, והם כבר היו אהובים לפניכם. מה הפירוש? ובכלל, מה זה כשמחך יצירך בגן עדן מקדם? איך פתאום חוזרים פה עכשיו לגן עדן מקדם? אומר הנציב, קצת עצום. האהובים פירושו באמת זה לזו וזו לזה. ראים זה לא זה לזו וזו לזה. שמח תשמח ריבונו של עולם את הראים שלך. שמח תשמח ראים הם החברים שלך עכשיו נהיים. איזה מין דבר זה? כי הם נעשים עכשיו שותפים שלך בבניין עולם. דרכם אתה ממשיך את העולם עכשיו. אין עולם בלעדיהם. האהובים זה לזו וזו לזו. השותפות האלוקית עכשיו היא ראות עם הקדוש ברוך. מה זה כשמחך יצירך בגן עדן מקדם? אומר הנציב. בהמשך של אותו עניין. בגן עדן מקדם היה רק זוג אחד בעולם. מוסכם עליך ריבונו של עולם שבלי השותפים ההם לא היית מקיים את העולם. ואותו דבר. תמך אותם בדיוק כמו ששימחת את רעיך בגן עדן מקדם. הם ראים שלך. התפיסה הזאת שבחיבור הגופני של איש ואישה נותנת העובדה הקדושה ביותר במציאות. העובדה הזאת שהחלק היחיד בתורה שיקרא קידושים, חוץ ממה שעושים בבית המקדש, יהיה דווקא בחיבור הזה של איש ואישה. העובדה הזאת זה האירוסים שאוסרים את האיש והאישה ומזו וזו לזה ביחד. שיוצרים את החיבור דרך האלוקות שמחברת. שאלנו מה פתאום מברכים על איסור? לא מברכים על איסור. זה עיקר הדברים. מה פירושה של הברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא התיר לנו את הנשואות לנו, בלי שלפני כן אסר לנו אותן כארוסות. זה הברכה. ברוך אתה השם, שהבדילנו מן העמים, שבחר בנו בדבר אחד, שאירוסים קודמים לנו. שהחיבור בינינו הוא חיבור שיכול ליצור חידוש. גם היפה כל כך של ישראל הוא שאת הבת האירוסין לובשים כל ימי הנישואין. הבת האירוסין שמתארת את המצב של האיסור, שנפסק דקה אחרי נתינת הטבעת. המצב הזה נגמר, עכשיו יש כבר מצב של היתר, והתיר לנו את הנשואות לנו. אבל הרעיון של המצב נמשך כל הזמן. שאלנו למה מברך את זה הרב, ולא שיברך את זה זה שמקיים את המצווה, פעם אחת הוא כבר זוכה לקיים את המצווה הזאת בחיים, שיברך את הברכה. נדמה לי שהתשובה היא פלאית. הברכה הזאת, חתן וכלה יקרים, היא בכלל לא שלכם. הברכה הזאת היא ברכה של עם ישראל. עם ישראל עומד פה מופעם מהעובדה האלוקית הזאת, של מה שיצר את המשפחה היהודית. זה בכלל לא סיפור פרטי של מצווה שעכשיו אתה ואת הולכים לקיים. זה סיפור של כלל ישראל. ואת הברכה מברך נציגו של כלל ישראל. מקדש עמו ישראל על ידי זה שאין חופה בלי קידוש. זה על ידי חופה וקידוש. הראש, בלי לשאול את השאלה הזאת, עונה עליה את התשובה במשפט הבא, ובו כמעט כבר נעמוד. נראה לי אומר הראש, כי הברכה הזו אינה ברכה לעשיית המצווה. זאת לא ברכת המצוות כמו על נטילת ידיים שאחריה נוטלים ידיים. אלא הברכה זו ניתקנה, אני קורא במקור 11, לתת שבח לקדוש ברוך הוא. אשר קידשנו במצוותיו והבדילנו מן העמים וציוונו לקדש אישה המותרת לנו. הברכה היא לא ברכת המצוות, בברכת המצוות אני מברך ועושה. הברכה היא ברכה של כל מי שנמצא כאן בחופה. כולם מברכים כמו שמשבחים את הקדוש ברוך הוא כששומעים רעם, כשרואים ברק, כשרואים איזה פעולה על טבעית כזה. מברכים את הקדוש ברוך הוא על הפעולה העל טבעית הזאת. הצלחת לקיים עולם שבו המוסד הראשון שנקרא המשפחה, שמקיים את כל המוסדות שיוצרים אומה, המוסד הזה יתקיים על ידי חופה וקידושים. תן והקלה שמקיימים עכשיו את המצווה מתכוונים לצאת ידי חובה על ידי מי שמברך את הברכה כמשבח את הקדוש ברוך הוא על העניין כולו. אתם עכשיו מקיימים ספציפית את המצווה, אבל עם ישראל כולו מתקדש על ידי האירוסים והנישואים. כשמבינים את העומק של זה, אפשר לחזור ולהבין את הדברים שבהם פתחנו ברמב"ם. לא תהיה קדישה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל. הפסוק כבר מדבר בעד עצמו בהתחלה. הרי זה מיותר, ברור שמדברים פה עם בני ישראל. כל פרשת כי תצא מדברת על בני ישראל, אלא עם מי מדובר? לא תהיה קדישה ולא יהיה קדש. התורה רוצה לתאר את האבסורד, את הסתירה הפנימית בין המושג ישראל לבין המושג של קדישה וקדש. זאת אנטיתזה למושג ישראל. מה פירושו של קדישה וקדש, יגיד הרמב״ם? ללא כתובה וקידוש. יש קשר. הקדוש ברוך הוא לא מעורב. כל קשר שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בו, הוא קשר אחר. הוא קשר שלא שייך לנפש. לא קוראים בלשון של תורה. זאת מהפכה בתפיסת העולם של הנורמות הקיימות בזמנים אחרים. זה חידושה של תורה. קודם מתן תורה היה פוגע אדם אישה בשוק רצה הוא והיא נושא אותה ומכניסה לתוך בית. כיוון שניתנה תורה, אין קשר בלי שהקדוש ברוך הוא יוצר. שהמוסד הראשוני נותר בקשר הזה, ניתן להמשיך על בסיסו את העם כולו. מאז ומעולם הבינו הטובים והמנובלים ביותר שבאויבינו. את העם הזה לשבור לא שוברים, לא דרך הארץ, לא דרך העם, לא דרך המדינה, אלא דרך שבירת הבית. כשרוצים לקלל אותו, מנסים להגיד את ההפך ממה טוב הוא אוהל. זה היסוד של השבירה. כשרוצים לברך אותו, אומרים לו את מה טוב הוא עליך. הברכה הזאת היא המושג של קידושים. כשמבינים אותו, מבינים גם אולי יותר לעומק עד כמה חמורה בתפיסה של התורה, התפיסה של הפגיעה בנערה מאורסה. התפיסה של התורה בפגיעה בקדושת האירוסים. נתנה הרע מאורסה, הוא לא רק כמו רוצח, אלא הרוצח נלמד ממנו. הוא פגם כל מה שמחבר את האדם, את האיש והאישה, עם הקדוש ברוך. כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. התפיסה הזו היא התפיסה שמתגלה למקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.